כיוון שדיברנו על תאונות דרכים, אז, ונשאר לנו צד זמן פנוי, אז נדבר על מי שלא נזהר. אז אם אדם נהרג או מת, אז מצוות הקבורה. יש מצווה לקבור את המת, שנאמר בדברים כ"א, פסוק כ"ג, קבור תקברנו ביום ההוא. המצווה הזו היא גם לכבודו של המת, מפני שהמת, עיקר האדם זה הנשמה שלו, והגוף לבד, זה לא הוא. וזה ביזיון גדול שהגוף נשאר בלי הנשמה, ולכן זה כבוד המת. אבל לא רק כבוד המת, זה גם כבוד החיים. כי הרי הוא אחד מכולם. וכשגוף האדם מתבזה, כל בני האדם מתבזים, אז זה גם כבוד החיים. ולא רק כבוד החיים, זה גם כבוד שמיים. מפני שאדם בצלם אלוקים, וכאשר האדם מתבזה, גם יש פגיעה וביזיון קצת לכבוד שמיים. אז אם כן יש מצווה לקבור את המת, ואפילו אם הוא ציווה שלא יקברו אותו, אסור לשמוע בקולו. כי זה כבוד, אמרנו, כבוד האנשים החיים, וגם כבוד שמיים. תראו כמה זה נורא, שנשיא בית המשפט העליון של מדינת ישראל, אהרון ברק, אמר שהוא היה רוצה שיסרפו את הגופה שלו. תראו מה זה. טוב. זה חילול השם נורא, שאיש כזה היה נשיא בית המשפט העליון של מדינת ישראל. אז אם כן, המצווה היא לקבור את המת באדמה, ועל פי הגמרא בסנהדרין דף ו עמוד ב, הטעם לכך הוא שניים. גם להסתיר את החרפה שבמוות, שהגוף נותר בלא נשמה, וגם יש בזה כפרה, שהגוף חוזר אל האדמה שממנה הוא לוקח. המצווה לקבור את המת היא באותו היום, שנאמר, לא תלי נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא. כלומר, המצווה היא לקבור באותו יום. לדעת הרבה פוסקים, המת נפטר באמצע היום, המצווה היא, אם אפשר, לקבור אותו עד שקיעת החמה, באותו יום. זה לדעת הרבה פוסקים. אבל כל הפוסקים מסכימים שלא להמתין עם הקבורה שלו עד למחרת, אלא עוד באותו לילה לקבור אותו. בין אם מת ביום, בין בלילה, לקבור אותו עד הבוקר. זה המצווה. אמנם, אם לא הצליחו להתארגן לקבורה, נגיד הוא נפטר בשעה 12 בצהריים, היום שקיעת החמה, ב-5, לא הצליחו לארגן את הקבורה, אז כמובן זה יידחה, אבל לא יידחה למחרת, מפני שלא תלין נבלתו, יש בזה ביזיון. ואם הדבר קורה בארץ ישראל, שמלינים את המת, אומר הרמב"ן, יש עוד איסור שנאמר, ולא תטמא את אדמתך אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. ומי אלה שעוברים באיסור הזה? קרובי המשפחה, שהם אחראים על הקבורה, ואם אין קרובי משפחה, אז הציבור. ונציגיו, הציבור צריך להעמיד אנשים שהם יעסקו במצווה הזו של קבורת המת, והם צריכים לקבור את מי שאין לו קוברים, וזה נקרא מת מצווה, שהטיפול בו דוחה הכל. כמובן, פה הדבר יש בו קצת הכרעה של שיקול דעת, כי מה הכוונה לא הצליחו להתארגן? לעשות את זה בדוחק, עם 10 אנשים שנמצאים באזור, אפשר לעשות את הלוויה. אבל אם רוצים שקצת יבואו בני המשפחה וקצת אנשים שיקירו אותו, אז לוקח יותר זמן. נניח אם אדם נפטר, אישה 12. אפשר עד 5, לא תמיד, אבל אפשר פעמים לארגן את הקבורה עד 5, עד 4.5. אבל לא הספיקו להודיע לרוב האנשים. האם זה נחשב אפשר או נחשב שאי אפשר? צריכים להבין, זה שונה היום מפעם. פעם אדם היה נפטר. מי שהיה בא זה רק אנשים מהאזור, רק מהמושב שגרו בו. לא היו מודיעים את זה לכל המושב, אולי מושבים סמוכים שאפשר להגיע להם בדרך של חצי שעה, אבל לא מעבר לזה. ולכן אפשר לארגן את ההלוויה תוך שעות ספורות. היום, אנשים גם מגיעים ממרחקים, ולכן, ואם לא יגיעו, יש בזה גם פגיעה בכבוד המת. לכן, הדבר פה דורש שיקול דעת. ונאמר כך, 10 שעות. זה זמן מספיק בשביל להודיע לאנשים, ומי שיכול יבוא, מי שלא יכול לא יבוא. לפעמים הקרובים הכי קרובים נמצאים בחוץ לארץ. ואז יש צורך, היום ניתן להגיע לחוץ לארץ גם תוך חצי יום, יום.
אז זה לכבודו.
ולפעמים זה לכבודו. ולכן, ושוב, השיקול, יש פה שיקול. מה מצד אחד המצווה לקבור מיד, ומצד שני אם זה לכבודו של המת, מותר לעכב, אבל גם לעכב. השאלה כמה? מי שאצלה מקובל שלשרוף את הגופה זה בסדר, ולשמור את האפר בצנצנת, ולשים אותה על איזה מדף בסלון, אז אצלם אין בעיה לחכות 3 ימים. זאת אומרת, לא צריכים להכניס שיקול דעת של אנשים מסוג כזה, או אנשים שמושפעים מאנשים מסוג כזה. זה צריך להיות אנשים שמבינים לעומק את העניין של לקבור מיד, אומרים, אבל בכל זאת, בלי הבן, בלי אבא, בלי האישה, או בלי הבעל, זה מוגזם. לכן, ימתינו קצת, אבל על אחים לא ימתינו. כלומר, אפילו שהוא גם יושב שבעה. וגם, תלוי אם הוא מסתדר מיד או לא מסתדר מיד. אם הוא לא מסתדר מיד, אז גם לא ישירו יותר מדי. אגב, בירושלים הדין יותר חמור. כי בירושלים נהגו להחמיר בזה עוד יותר משום כבוד העיר וקדושת העיר. בין החומות זה מנהג שלא יעברו עליו בשום פנים. אבל גם מחוץ נוהגים להחמיר בירושלים יותר, אבל לא... אם למשל זה ממש דבר נחוץ מאוד, אז יקלו לדחות את ההלוויה למחר. עכשיו עוד דבר, גם כשמקילים לדחות את ההלוויה, מקילים ללילה אחד. אבל לא שני לילות, שזה כבר יותר מדי. שוב, גם פה יש שיקול דעת, אולי מקרים מאוד מאוד חוקים, אולי קצת יותר. אבל...
נכתב יום שישי ו...
נכון, יכול להיות, יכול להיות. אבל, כן. אז גם זה... הנה, אני כתבתי, שוט דברי מלכיאל, הוא אומר, שלכבוד המת מתירים להלין, אבל בתנאי שלא יעברו יותר מ-24 שעות. ולצורך גדול מאוד, גם יותר מ-24 שעות, אבל לא שני לילות. אם צריכים יותר משני לילות, זה נושא מאוד מאוד קשה. גם חברה קדישה יערימו קשיים גדולים, כי הם יודעים שזה בניגוד גדול להלכה. ופה יצטרכו היתר מיוחד מתלמיד חכם לעשות את זה. זה כמובן, השאלות האלה באות יותר מאנשים שחלקם בארץ וחלקם בחוץ לארץ. זה לא... או מאישי ציבור חילונים, גמורים, שהם לא מבינים את העניין הזה, ולכן הם ימתינו הרבה זמן. חילונים גמורים, שזה אישי ציבור, אומרים רוצים שיבואו אנשים מחוץ לארץ. טוב, אז הם ממתינים הרבה זמן, ואין מה לעשות נגדם, הם תקיפים. זה, מה יעשו? כלומר, הם כבר מתו, אבל החברים שלהם תקיפים. טוב, נזכיר, כיוון שכבר נגענו בזה, אז גם נדבר כמה מילים על ההספד. מצווה גדולה להספיד את המת. כמו שנאמר, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אמרו חכמים במסכת שבת, דף קופי עמוד ב', כל הבוכה על אדם כשר, מוחלים לו על כל עוונותיו. מדוע? כי בבכי על אדם כשר יש הרהור תשובה אמיתי. שהחי נותן על ליבו שיש שמיטה בעולם. ולומד מה עיקר ומה תפל. והוא מבין שכמה חבל על הסתלקותו של אדם כשר. אז יש פה גם, יש פה תשובה, תשובה אמיתית. ולכן נמחלים לו עוונותיו. וההספד בא לעורר את האנשים להתרגש. ולבכות. וזה העניין. ואם הנפטר תלמיד חכם, צריך להיזהר עוד יותר בהספד שלו. ואמרו חכמים שם, כל המתעצל בהספדו של חכם, ראוי לקוברו בחייו, ואינו מאריך ימים. כי הוא לא מבין את הערך של החיים. הוא לא מבין שכל החיים הם בשביל תורה ומעשים טובים. אם הוא לא מצטער על הסתלקותו של אדם גדול בעל תורה, אז סימן שהוא לא יודע מה הערך של החיים, ואז בשביל מה שיאריך ימיו. ואמרנו, הספד בא לעורר את האנשים, באמת להצטער על זה, ולחזור בתשובה. ואגב, יש בזה גם זכות, ממילא לא נפטר, שמשבחים אותו, כי על ידי זה אנשים מהררים הרהורי תשובה. נזכרים מעשים טובים שלו. ואומרים, מי ייתן וגם אנחנו נלך בדרכו. לכן יש פה מצווה גדולה, גם לכבודו של המת, לכבוד האמת, שצריך לשבח את הטוב, וגם מעורר את השומעים לתשובה. ועל ידי זה מתרבים זכויותיו של נפטר, שאנשים מתעוררים לתשובה בזכותו. אבל מאוד קשה לדייק בהספד. מאוד קשה. להגיד קצת יותר, קצת פחות. ולכן צריך לדעת, בהספדים קצת אומרים יותר. ככה כתב ארוך השולחן, יורד דעה סימן שנים ד' סעיף ו'. אבל גם כשמגזימים קצת, כלומר, הרי אי אפשר לחווה. אז אם לטעות קצת יותר, כי זה הספד. אבל לא הרבה יותר. ואם הוא מגזים בשבחים, אז אמרו שהוא גורם רעה לעצמו ולמת. אם הוא מפריז בשבחים, גורם רעה לעצמו ולמת. דבר חמור מאוד. ולמה? למה לעצמו? כי פה זה זמן מאוד גורלי, שמעורר אנשים לתשובה. וכאשר הוא משווה רשע לצדיק, או בינוני לצדיק, אז אנשים אומרים, בשביל מה צריך להיות צדיק? צריך רק לשלם יפה לספדן. וזהו. לא צריך להיות צדיק. וזה טשטוש הערך של מעשים טובים, של תורה, של צדיקות, זה דבר מאוד חמור. ולכן נפרעים מהספדן הזה. וגם נפרעים מזה שהספידו אותו. כי המסכן הזה מעורר עליו כדרוק. הוא בא לשמיים ואומרים, אתה לא צדיק גדול, לא? מה קורה איתך? הוא אומר, וואו, כזה רשימה, רשימה כזו ארוכה של בעיות, וגם הוא עליך כאלה מילים טובות? איך זה? ומענישים אותו. כי כמו שאמרנו, כאשר מספידים אדם כשר, אז יש לו זכויות, ועל ידי זה, על ידי הזכויות האלה, גם מעמדו משתפר, וכאשר, בגללו נהיה שקר בעולם, ששיבחו מאוד איש שלא ראו לי שבח, אז מענישים אותו גם על זה. ואם האדם אין בו מעלות, אבל סבל איסורים, אז מזכירים את האיסורים, כי האיסורים זה כפרת עוונות. ולא נרחיב עכשיו בערך של איסורים, אבל זו גם מעלה, שאדם סבל איסורים. על חכמים מזכירים את חוכמתם, ועל חסידים חסידותם, כלומר, מדייקים, לא אומרים, מתחילים להגיד הספד, מתחילים להגיד, היה ככה וככה. נגיד, היה בקי בשעס, ופוסקים, חריף, הוא בקי, עוקר הרים. חכה, אולי היה בקי, אולי היה חריף, אולי היה למדן, אולי היה פוסק. תגיד מה שהיה, אל תגיד מה שלא היה. צריך להגיד דברים קרובים לאמת. ויהי רצון שבזכות שאנחנו מתעוררים למצוות האלה, נזכה להאריך ימים ולעשות ולהרבות בתורה ומעשים טובים. אמן.